מעשה י"ב בסיפורי מעשיות של רבנו. מעשה מבעל תפילה. פעם אחת היה בעל תפילה שהיה עוסק תמיד בתפילות ושירות ותשבחות לשם יתברך, והיה יושב חוץ ליישוב. כמו שכבר למדנו את הסיפור הזה כמה פעמים, אז אנחנו יודעים בערך את הרקע. פה מדובר על בעל תפילה שחי בעולם כמו שלנו. כל העולם רודף אחרי הממון. זה מרכז החיים, זה התכלית, בשביל זה חיים. הוא עשה את מה שרבנו אמר. מה שנוח עשה כשהיה מבול וכל העולם היה בשיגעון, הוא עשה לו תיבה, סגר את עצמו בתיבה, נעל את הדלת טוב טוב, וזהו זה. בנה לו את החיים שלו. ורבנו אומר, הגן עדן והגיהנום בהרגשת הלב, זה לא תלוי בשום דבר חיצוני. בן אדם יכול להיות מאושר, אם הוא יתקן את הדעת שלו, את הלב שלו, ויהיה קשור לתכלית, יהיה קשור לקדוש ברוך הוא. כי מה שנותן לנו את השלמות, את ההרגשה הטובה, את השמחה, זה לחזור למקור שממנו באנו. אנחנו חלק אלוה ממעל, שהשתלשלנו מעילה לעלול, משכל עליון לשכל תחתון, אומר רבנו, עד שהגענו למציאות הזאת בצורה הזאת בתוך גוף. וזה גרם לחיסרון ולהרגשה הזאת של חוסר שלמות, כי השלמות הייתה שם, אצלו, שהיינו חלק מהשלם. עכשיו השתלשלנו, מרגישים חיסרון, וזהו, זאת הסיבה שכל העולם רודף אחרי ההנאות, כי ההנאות מזכירים לו את הטעמים הטובים של השלמות שהיה במקום השלם. אז הוא רוצה להרגיש קצת פה ושם עוד איזה דבר, שכל ההנאות של החיים, אומר רבנו, תורה עיני, זה ניצוצות, ניצוצות מהטעמים העליונים, ניצוצות טעמו, ראו כי טוב השם, טעמים מהדברים העליונים, מה שהקדוש ברוך הוא הכין לאנושות. את הפלא הגדול מה שהוא הכין, שאנחנו רק יודעים, רק דיבורים, שחכמים אומרים לנו, התורה אומרת לנו, שעתיד להיות איזה דבר נפלא, נצחי, משהו, תענוג אינסופי, שמוכן לאנושות. אז בינתיים פה רבינו מספר על מצב כזה, כמו שאנחנו מכירים פה מההמשך, על מדינת הממון, אז הוא מספר עכשיו מה עשה האדם הזה. אז הוא היה נקרא בעל תפילה, כי כל הקשר שלו היה עם הקדוש ברוך הוא, והדבר הכי קושר בין שניים זה הדיבור. שניים יכולים לשבת שעות אחד יד השני, ואם לא יפתחו את הפה וידברו, לא יהיה קשר ביניהם. הקשר נוצר על ידי דיבור. לכן הדבר הנפלא הזה של תפילה, זה קושר אותך לקדוש ברוך הוא. וזה לא משנה אם אתה מדבר בשביל שאתה רוצה לבקש משהו, או להשלים את החסרונות, זה לא משנה על מה אתה מדבר, העיקר שאתה מדבר, עצם הדיבור עם הקדוש ברוך הוא הופך להיות אחד, מחבר בינך לבין הקדוש ברוך הוא. ורבנו אומר שאדם יכול להגיע למדרגה, שמרוב שהוא מדבר, זה יתחיל להתאמת אצלו בתוך המוחין, עד שבעיניו הוא יראה את הקדוש ברוך הוא, בעיני השכל. הוא יראה את הקדוש ברוך הוא מרוב שזה כבר מאומת אצלו. כמו להפך, כשאנחנו רואים בצד השלילי, שמאומת אצל אדם, שהוא רואה שדים, אז הוא אומר לך, אני רואה שדים. אתה לא יכול לשכנע אותו אחרת, מאשפזים אותו כמובן, אבל הוא שם מדבר, חוזר על המילים, ואף אחד לא יכול לסתור אותו. רופאים לא יכולים לסתור אותו, אומר לך, אני רואה, מה אתה יכול להגיד לו שהוא לא רואה? אז זהו, זה התאמת אצלו הדבר, עד שהוא רואה את זה בעיניו ממש. אז רבנו אומר, צד הקדושה אותו דבר. אדם יכול להגיע למצב שהתאמת אצלו, ואז הוא חזר לקדוש ברוך הוא. הוא נמצא איתו, זה נקרא עולם האצילות. עולם האצילות אין עוד מלבדו. הוא לא רואה כלום, רק את הקדוש ברוך הוא. וכל מה שאנחנו רואים בעולם זה הכל לבושים. הכל זה דמיונות, רבנו קורא להם דמיונות, זה תחפושות, זה הופעות שונות בצורות שונות של הכוח האלוקי, של החוכמה האלוקית שמופיעה לפניך במציאות בצורה שאתה רואה. בדצחם, בדומם, בצומח, בחיים, במדבר, בחוכמה, ביופי, בשכל, בכל. הכל זה צמצומים של האינסוף הנפלא, שצמצם את עצמו למציאויות קטנטנות, שהם, שיהיה לנו כוח לקבל אותם. כי אנחנו נמצאים בעולם שלא יכולים להשיג אינסוף. לא יכולים להשיג דבר שהחושים לא קולטים אותו, וגם השכל לא יכול לקלוט אותו. ברוך השם שיש לנו את הלב, האמונה. כי האמונה, כתוב בפסוק, ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש. על ידי האמונה, בסוף אדם יכול, תבוא לו השמש. השמש זה השכל. ייכנס לו לתוך התודעה הדבר. כי הפסוק אומר, וידעת היום ושבות על לבביך. דבר שהוא רק בידיעה שכלית, זה לא עושה רושם על האדם. דבר שהוא רק בשכל לא עושה רושם. דבר צריך לרדת לתוך האדם, לתוך התודעה שלו. מה שנמצא בתודעה שלו זה שווה, זה קיים אצלו. מה שמדובר בהשגות, שאדם קונה השכל, זה רק נשאר בתוך השכל, אז זה בניין פורח באוויר. אפשר להפיל את זה, אפשר לבנות בניין, אפשר לבנות בניין שכלי, להפיל, כמו שמי שלומד ש"ס ופוסקים רואה. זה מביא ראיות מפה, והראיות ממש מפוצצות, אתה לא יכול... זה פתאום בחכם אחר מוצא איזו נקודה קטנה, ומפיל את כל הבניין ובונה בניין חדש, זה שעשוע העולם הבא רבנו קורא לזה. כל המשחקים של השכל זה יפה לשעשוע. אבל אל תיקח מזה, מסקנות וזהו, כי תכלית הידיעה שלא נדע, ככה רבנו אומר. עם שכל אי אפשר לדעת. וגם כל הידיעות שאנחנו מנסים לדעת בעולם הזה, בעצם אנחנו מנסים לדעת את הקדוש ברוך הוא גם כשאנחנו רוצים לדעת מדעים, רוצים לדעת פיזיקה, איך החומר עובד. אנחנו בסך הכל רוצים לדעת את הקדוש ברוך הוא דרך זה. מה השכל שהוא השקיע פה, מה הוא עשה פה, מה הדבר הזה. זה הכל, זה ידיעת השם, הכל. ולדעת את השם זה אי אפשר, זה תכלית הידיעה שלא נדע, אי אפשר להגיע לשכל האינסופי, רק אנחנו משתעשעים בזה. שעשוע מקבלים איזה השגה, איזה שכל, נהנים עם זה, הולכים איזה תקופה, ואחרי זה בא הבניין נופל, מתחיל שכל חדש, זה נקראות הירידות לצורך עלייה, ירידה ועלייה. פה עכשיו רבנו מספר לנו על הבעל תפילה, שהוא סגר את עצמו בפינה, ישעיה עוסק תמיד בתפילות ושירות ותשבחות לשם יתברך, והיה יושב חוץ ליישוב, הכוונה זהו, זה מנטלית יצא מהיישוב, לא חייבים לצאת דווקא פיזית, זה יותר טוב, מי שיכול ללכת באמת לצאת מחוץ לעיר, כי הרי רבנו אומר, המחשבות של בני אדם שמסתובבות במשך היום, אפילו שאנשים לא נמצאים שם, אם אתה מגיע לאותו מקום שהיו שם אנשים, המחשבות שלהם נכנסות בך ומשפיעות לך על המוח. אתה תחשוב, אתה תתעצבן, אתה תושפע מאותם אנרגיות, מחשבות, מה שרבנו קורא להם זה מלאכים, יש מלאכים טובים, זה מחשבות טובות, ושדים, זה המחשבות הרעות שמסתובבות בראש של האדם, שזה יכול להיות שהוא לא עשה כלום, הוא רק עבר באיזה מקום ונדבקה בו מחשב. אז אם אפשר, מי שיכול, קשה מאוד, אבל מי שיכול באמת מחוץ ליישוב, זה יותר קל לו, כמו שרבינו אומר, שהולך להתבודד האדם. כדי להגיע למצב שהתודעה שלו תהיה דבוקה בקדוש ברוך הוא, בלי הפרעות, שלא לו שום הפרעות של העולם הזה, לא מחשבות בכל ענייני העולם הזה, צריך ללכת למקום שלא דרך שם איש מהעולם, כך הוא פותח. אחרי זה הוא יורד במדרגות, כי קשה למצוא מקום כזה, אז הוא אומר, אז אפילו אז שלא דרכו שם אנשים במשך היום, והוא אומר, אפילו שלא דורכים שם, לא היו שם היום אנשים, אבל היו פעם שעברה, אז הוא צריך למצוא כמה שיותר מקום שבאמת שלא יפרה לך אותם מחשבות שהם השאירו. והיה רגיל להיכנס ליישוב. מדי פעם היה נכנס ליישוב, כי הוא ראה לו למטרה את השכל הזה שהוא נוהג בו להעביר הלאה לאנשים, לאחרים. אז הוא היה נכנס ליישוב, והיה נכנס אצל איזה אדם, וסתם היה נכנס לקטנים במעלה, כגון עניים וכיוצא, כי אפשר לפעול יותר כשאתה ניגש לאדם שהמצב שלו הכלכלי או בכלל המצב שלו לא כל כך טוב, אז אתה יכול יותר לפעול אצלו, לשכנע אותו ללכת בדרך שלך, אם אתה מפתה אותו באיזה דברים. אז הוא התחיל עם זה, הלך כגון עניים, והיום מדבר על ליבו מהתכלית של כל העולם, היות שבאמת אין שום תכלית כי אם לעסוק בעבודת השם כל ימי חייו, ולבלות ימיו בתפילה על השם יתברך ושירות תשבחות, כי זה התכלית, התכלית היא לחזור, להידבק בקדוש ברוך הוא. בינתיים, כל מה הפרטים של הבריאה, כל הפרטים של הבריאה, הם הכלים שמסייעים לנו לתכלית הזאת, לחזור לקדוש ברוך הוא. כמו שאמרנו, שהכל זה ניצוצות של שכל, של יופי, של חוכמה, של כל מה שיש בבריאה, הכל, המטרה של כל פרט בבריאה, הוא לקשר אותך בהזרה לקדוש ברוך הוא. מי שלא הולך בצורה כזאת, אז הוא לוקח את החיצוניות של הדבר. כשאדם אוכל, המטרה של האכילה היא, יש מטרה גשמית שהיא לתת לגוף את החיות שלו. אבל חכמים תקנו לנו ברכות הנהנים כדי שהברכה תזכיר לך להתקשר לקדוש ברוך הוא דרך המאכל. זאת אומרת, התכלית של המאכל היא בעצם להתקשר לקדוש ברוך הוא. היה יכול לעשות אחרת, ריבונו של עולם. לעשות אחרת, שאתה תהיה גם בלי אוכל. אבל זה פרט שצריך לקשר אותך לקדוש ברוך הוא. כל דבר בחיים יש עליו מצוות ויש ברכות. הכל להזכיר לך שזה ללך לתכלית, להתקשר לתכלית. עד שתהיה כל ה-24 שעות שלך יהיו תפוסות, המוח היה תפוס בתכלית, בקדוש ברוך הוא. וזהו זה, וזה התאחדות. זה הולך להיות אחד, ברגע שאדם, רבנו אומר, מקום שאדם חושב, שם כל האדם. אם המוח שלו חושב בצרה, הוא נמצא בצרה והוא לא יתנתק ממנה. ואם המוח שלו חושב בדבר טוב, הוא יהיה שם בדבר הטוב. ואם אתה חושב על הקדוש ברוך הוא, אז אתה נמצא אצל הקדוש ברוך הוא ממש. אז זה כל המערך של המצוות, רוצה להביא אותנו למצב הזה שתהיה בעולם הבא, כי זאת התכלית, כל השאר זה הכל רק כלים. זה לא העיקר, זה רק הכלים שמסייעים, מסייעים לנו לתכלית. אז מכל דבר ודבר, אומר רבנו, אומר, אתה צריך לקחת את הנקודה הזאת, להתקרב, להתחבר לקדוש ברוך הוא. אז היה מדבר עם אנשים, מנסה לשכנע אותם, והיה מרבה לדבר עם עוד דברי התעוררות כאלה, עד שנכנסו דבריו באוזניו. עד שנתרצה אותו אדם להתחבר עמו, ותכף כשנתרצה עמו, היה לוקחו מוליכו למקומו, שהיה לו חוץ ליישוב, כי אותו הבעל תפילה בחר לו מקום חוץ ליישוב, ובאותו המקום היה שם נער לפניו, גם היה שם אילנות ופירות, והיו אוכלים מן הפירות, ועל בגדים לא היה מקפיד כלל. מה רבנו מרמז פה על בגדים לא היה מקפיד כלל? זאת אומרת, הוא לא היה... הבגדים הרי הם מסמלים כאילו קבוצות, כיתות. יש אנשים שולחים בגדים כאלה, יש עם מדים, ויש מדים של משטרה, מדים של צבא, ומדים, כל מיני, לפי הבגדים אתה... זה מזדהה עם איזה קבוצה מסוימת. הוא לא, הוא מחק את הדבר הזה. אין קבוצות, אין כלום. הכל יש תכלית אחת. תכלית אחת זה הקדוש ברוך הוא, וזה כבר לא משנה מי. כולם, אנחנו כמובן, העם ישראל נבחר להיות העם שיפיץ את זה בעולם. כי כשהקדוש ברוך הוא רצה לתת תורה, למי הוא הלך קודם? הלך לגויים, ככה המדרש אומר, הסתובב לפני כל העולם, קחו תורה. לא בא לישראל, בא לכל כל העולם. הם לא רצו. כמו שהמדרש אומר, כל אחד טען שזה לא מתאים לו הדרך הזו. עכשיו ניתן לנו שאנחנו נפיץ את זה בעולם, כדי שהעולם יגיע לנקודה שהוא היה לפני חטא אדם הראשון. היה גן עדן, רק אז הוא היה בגן עדן בלי דעת, זה ההבדל. ועכשיו עם דעת, אחרי שהוא אכל מעץ הדעת, קיבל דעת. להבדיל בין טוב ורע, לפני זה הוא לא הבדיל בין טוב ורע. הכל היה טוב. חז"ל אמרו, בעל כל בהמה וחיה ועוף, לא התקררה דעתו. זה לא דעת. זה לא חיים של גן עדן שלמים, לחיות חיים כאלה עם חיות ובהמות. אבל התכלית היא להגיע למצב עם דעת. אז זה העניין של חטא אדם הראשון, שהמדרש אומר בכוונה, הקדוש ברוך הוא הכשיל אותו בכוונה, כדי שיהיה מציאות כזאת. מציאות של חושך, שזה ייתן את הדעת. כי אי אפשר להיות, לאדם שיהיה לו דעת אם אין לו את הצד השני. אין משמעות לאור אם אין חושר, ואין משמעות לטוב אם אין רע, אז היה חייב להיות בצורה כזאת. אז הוא לקח אותו לשם, והיה מדי פעם, יוצא עוד פעם ומפתה אנשים, בואו לתכלית, בואו לחיות את החיים האלה, הראה להם את הדרך הזאת. וכן היה רגיל תמיד להיכנס ליישוב, לפתות לרצות בני אדם לעבודת השם יתברך, ללך בדרכו, לעסוק בתפילות וכו', וכל מי שהיה מרוצה עמו, היה לוקחו מוליכו למקומו חוץ ליישוב, והם היו עוסקים שם רק בתפילות, שירות, תשבחות, השם יתברך, וידועים, תעניתים, סיגופים, תשובה וכיוצא בזה. טוב, זה כתוב תעניתים וסיגופים, אבל רבנו כבר אמר שהוא מתנגד לדבר הזה. הוא אומר, אם הייתי יודע, אחרי שהוא עינה את עצמו כל כך הרבה שנים, מגיל צעיר, אז הוא אמר, אם הייתי יודע את מעלת התפילה, לא הייתי מענה את עצמי כל כך. סיגופים וכל מיני דברים שהיו צדיקים שעינו את עצמם, רבנו השיג השגה כזאת שלא צריך את זה. מספיק, תשב עם הקדוש ברוך הוא בתפילה, דבר בתמימות, בפשיטות, זה המדרגה הכי טובה. לחזור למדרגה של השלמות שהיינו בה לפני שהתקלקלנו. מה זאת אומרת? כשהקדוש ברוך הוא ברא את התינוק, ברא אותו שלם. בדיוק, איך שצריך להיות האדם, תמים, ילד טוב. אחרי זה התחיל הקלקול. אחד לומד מהשני, מקבלים מזה, רעיונות וזה. רק מהסר לא היה דעת, שהדעת הולכים וקונים אותה, רק הבעיה כשהדעת, הוא הלך וקנה דעת התינוק, אז הצטרפו לזה גם קליפות הרבה מסביב, כל מיני שטויות וכל מיני קליפות, מה שאנחנו נקראים קליפות, שהוא בנה על עצמו כל מיני דברים, כדי שיסרד, כדי שיהיה לו כבוד בחברה, שיהיה לו, אז הוא בא, שם על עצמו כל מיני שטויות. האמת היא, הוא צריך לחזור להיות תינוק, לתמימות, זה השלמות, וזה רבנו אומר. שהמדרגה הכי גבוהה, שהתכלית שלה צריך להגיע אדם לתמימות ופשיטות, כי אין שכל שיכול להבין את הקטע הזה. אין. לא היה ולא יהיה ולא יברא שכל כזה שיבין מה הולך פה. אין. שלמה המלך, שהתורה מעידה עליו שהיה חכם מכל האדם, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני. אין. מי שקורא קהלת רואה מה הוא ניסה, איזה דברים ניסה, כל התענוגות של החיים ניסה, אפילו עבודה זרה עבד 3 שנים, הכל, אמרת, אני אמצא את הדרך, איזה דרך שיבור לו האדם. אני אמצא ואני יודע לאנושות אחריי, מה הדרך כדאי לבחור, איך לעבור את החיים. מי יבוא, הוא אומר ככה, מי יבוא אחר המלך ויאמר שהוא עשה את אשר לא עשה. בערך אני אומר את הפסוק. מי יכול לבוא אחריי להגיד שיש איזה משהו שלא ניסיתי בחיים. מסקנה, לא מבין כלום, לא יכול להבין כלום. אין. כי אם אתה חושב שהבנת, זאת אומרת, אתה אומר, הבנתי את הקדוש ברוך הוא. לא יכול להיות דבר כזה. אי אפשר להבין את הקדוש ברוך הוא. זה שכל אין סוף, ואתה ניצוץ של שכל. זה לא יכול להשיג את זה. רבנו אומר, שבוודאי צריך להיות קושיות על הקדוש ברוך הוא. אנשים מתפלים, יש לי קושיה, יש לי קושיה, קושיה. למה הקדוש ברוך הוא עושה ככה? למה? הוא אומר, בוודאי. חייב להיות קושיות על הקדוש ברוך הוא, כי אם לא היה עליו קושיות, זאת אומרת, הבנת אותו. מתי יש לך קושיה? כשאתה לא מבין מישהו, אז יש לך עליו קושיה. עד שהוא יסביר לך למה הוא התכוון, ויוסיף לך את הנתון החסר, שיש לו אותו, ובגלל זה לא הבנת. אז רבנו אומר שזה ברור שצריך להיות קושיות על הקדוש ברוך הוא, כי אם לא היה קושיות והיית מבין אותו, היית אתה הוא. זהו זה. אם אתה, אילו ידעתיו, הייתיו. וזה העניין של השגת אלוקות, שאנחנו הולכים יותר ויותר, מתחברים יותר לקדוש ברוך הוא. בידיעה, והידיעה אומר רבנו, זה לא ידיעת השכל. ידיעה שתביא אותך לחיבור עם הקדוש ברוך הוא, זה ידיעת הלב, ההרגשה של הלב. ותשימו לב שבאמת בחיים, אפילו בחינוך ילדים, ילדים מתבגרים, יש להם איזה רעיון, אבא מתנגד, אומרים, לא ככה. הוא מנסה להסביר להם, יש לי ניסיון ועברתי את החיים וזה, והוא מסביר לו בשכל והכל, הילד לא מקבל. למה הוא לא מקבל? כי זה לא נכנס לו ללב. הלב שלו מדבר אחרת מהשכל. הלב שלו, הוא מה שיש בלב זה יותר אצלו ממשי ממה שהולך בשכל. אתה מסביר לו היגיון והוא מסכים איתך, ואתה אומר לך, אבא אתה צודק, היגיוני אתה צודק, אבל הלב שלי רוצה אופנוע כזה גדול שאני קורא את הכבישים. זה הלב שלו ככה הוא אומר, לא יעזור. אתה אומר שטויות, זה מסוכן, אתה מסביר לו, שום דבר לא עוזר. לא יעזור כלום, הלב מה שאומר, זה האדם מקבל יותר. לכן זה מה שאמרתי בהתחלה, שצריך, וידעת היום השיבות הלבבך, צריך להביא את הידיעה ללב, הידיעה ללב זה ברגש. ככה מרגישים, ככה אפשר להשיג את הקדוש ברוך הוא, לא בשכל, אי אפשר בשכל. והיה נותן להם חיבורים שהיו לו בענייני תפילות ושירות ותשבחות וידועים, והיו עוסקים בזה תמיד עד שהיו נמצאים גם באותם אנשים שביעם לשם, שהיו רואים גם כן לקרב בני אדם לעבודת השם יתברך, עד שהיה נותן לאחד רשות שגם הוא ייכנס ליישוב לעסוק בעניין הנעל, דיינו לקרב בני אדם להשם יתברך. וכן היה הבעל תפילה עוסק בעניין הזה תמיד, והם קרב בכל פעם אנשים ומוציאם מן היישוב, עד שנעשה רושם בעולם. והתחיל הדבר להתפרסם, כי פתאום נמלטו איזה אנשים מן המדינה ולא נודע הים, וכן הזדמן שפתאום נאבד אצל אחד בנו, ככה קוראים לזה, וזה בדיוק המושג שנפוץ בבתים חילוניים, שנאבד לו הילד, וממש ככה הם אומרים, נאבד לי הילד, עשו לו כפייה דתית, נאבד הילד, ככה הם אומרים ממש במושגים האלה. ולא נודע איפה הם עד שנודע היות שנמצא בעל תפילה שהוא הולך ומפתה בני אדם לעבודת השם דבך. אך לא היה אפשר להכירו לתופסו, כי הבעל תפילה היה, אז זה היה מתנהג בחוכמה. והיה משנה ומחליף עצמו אצל כל אחד ואחד בשינוי אחר. שאצל זה היה נדמה כעני, אצל זה כסוחר, אצל זה בעניין זה וכיוצא בזה. רבנו אומר שהשינוי של הפנים של האדם הוא הולך ומשתנה לפי השכל. המחשבות של האדם הם הלבושים של הנשמה, של השכל, המחשבות שהוא חושב. המחשבות שהוא חושב הן בנויות מהמידע שהוא מכניס לתוך המוח, האינפורמציה של האדם. אדם שהלימוד שלו, נגיד, סתם במכונאות רכב, הוא הולך ומתפתח במקצוע ולומד עוד כל מיני דברים. הנושא שהוא ידבר בו זה המחשבות שלו בנושא הזה. גם כשהוא יהיה בחברה הוא ידבר על זה, גם כשהוא עם אשתו מדבר על זה, עם הילדים מדבר על זה, כל הזמן זה סביב הנקודה הזאת. אחד שהוא בעניין אחר, נגיד בספורט, אז זה יהיה הנושא שידושו בו כל הזמן. אחד שהוא בענייני תורה, זה צריך להיות העניין שלו. אז המחשבות שהאדם חושב, הם הפנים שלו, אומר רבנו, הם הלבושים. אז עכשיו רבנו אומר, אסור להיות זקן. אף פעם אל תעמוד על מדרגה אחת. זהו זה, אני כבר יודע, אני יושב. תקנה עוד. תקנה עוד. כל קניין של עוד שכל, אתה משנה את המחשבות שלך, ואז הפנים שלך מקבלות צורה אחרת, שזה לא שינוי כזה דרסטי שלא יכירו אותך ברחוב, אבל יש שינוי. אחרי הרבה שנים, אז השינוי יותר רציני, באמת קשה להכיר אותך. אבל בהתחלה זה שינויים קלים שקשה לזהות את זה. אז כל שכל חדש שאדם קונה, זה עושה לו את השינוי. כי רבנו אומר, הנפש מגלה פעולותיה על ידי עברי הגוף. לפי התנועות של הגוף, הצורה של הפנים, אתה יודע מה יש, מה הולך בתוך הנפש. עובדה, כשאדם עצוב, כל אחד רואה אותו, אומר לו, אתה עצוב, למה אתה עצוב? איך אתה יודע שהוא עצוב? הרי העצבות זה פנימי, זה בתוך הלב. אתה רואה, לפי הצורה החיצונית, בחיצוניות. לפעמים יש טעות, יש בני אדם שהפנים שלהם בנויים בצורה מסוימת, שזה לא בדיוק מראה את הפנימיות שלו. כמו שהגמרא סיפרה לנו על רב כהנא. רב כהנא היה לו שסע פתוח, שראו את השיניים שלו גם כשהוא לא חייך. כל הזמן ראו את השיניים שלו. אז הגמרא מספרת שהוא רצה לעלות לארץ ישראל, אז הרב שלו אמר לו, כשאתה עולה לארץ ישראל, יש פה צדיק, רבי יוחנן, בארץ ישראל, אז בכבודו של רבי יוחנן, אני יודע שאתה כזה גדול בתורה, אז לא תפגע בו. תבוא לשם, תתחיל לראות את חוכמתך, וכאילו תוריד אותו מהבמה. כי היה נהוג שאמר שבאמת, מי שברמה רצינית, הרב כמה הכיסא, נותן לו את הכיסא שלו, מי שהיה הכי רציני. אז באו, כשהוא עלה מבבל, אז אמרו לרבי יוחנן, ארי עלה מבבל, ארי. איזה אריה הגיע מבבל. אז אמר, טוב, תשיב אותו בשורה הראשונה. המדרגות של החוכמה הייתה לפי השורות. שורה הראשונה ישבו החכמים, פחות יותר ככה, והתלמידים, הילדים, ישבו בשורות האחרונות יותר. תשיב אותו בשורה הראשונה, ועכשיו ישביע אותו הרב, לא לדבר 7 שנים. רק לי להקשיב. תשמע, אל תדבר. אז הוא ישב שם, והוא ראה את הלימוד, והוא התחמם, ואדם שאוהב ללמוד, זה קשה לו. ואז רבי יוחנן אחרי יום לימודים אמר להם, זה ארי, זה שועל, זה לא ארי, תקעו אותו רוורס, העיפו אותו שורה אחורה. אז זה פגע בו. למחרת אמר, איפה הארי שלכם? עוד שורה. התחילו להעיף אותו עד שורה שביעית. כשהוא הגיע לשורה שביעית הוא צעק לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלם, תעשה טובה, יהי רצון לפניך 7 השורות האלה כמו 7 שנים שנשבעתי לרב, עד כאן אני מצטטף. ביום הזה, שמע את השיעור, אמר לרבי יוחנן, כבודו יכול לחזור על השיעור? אמר לו, כן, תחיל לחזור על השיעור, ונהיה שם אש ותמרות עשן, כל הישיבה על הרגליים, זה אומר ככה, והוא מביא ככה, ורב כהנא מקשה מפה, ומתרץ מפה. וכל פעם רבי יוחנן עושה תנועה ככה לתלמידים, קרבו אותו בחזרה עוד שורה, עוד שורה, עוד שורה, עד ש... שורה ראשונה, אחרי שורה ראשונה רבי יוחנן כבר אין שורות, אז רבי יוחנן היה יושב על קריות. אז כל פעם שהוא ראה שיש איזה שכל חדש, הוא הוריד קרית מתחתיו וירד בכיסא, הנמיך את הכיסא. ופתאום הוא עוד פעם, הוא הנמיך עוד פעם את הכיסא, והנמיך עד שישב על הקרקע. ורבי יוחנן היה זקן מאוד, שהגבות של העיניים שלו היו שמנות, והוא היה גם שמן, חיסו לו את העיניים. אז כשהוא דיבר הוא עם עיניים עצומות, הוא לא ראה מי התלמיד הזה. אז הוא ביקש שירימו לו את הגבות. אז הרימו לו את הגבות, אז הוא ראה את רב כהנא וראה את החיוך שלו. אז הוא אמר, הבאתם לנו את הזה מבבל שיצחק עלינו, והוא לא קלט שיש לו שסע. הפרצוף שלו היה נראה, אחד כאילו צוחק עליך, אבל הוא לא היה כזה. אז הוא הקפיד עליו. למחרת הוא נפטר, רב כהנא נפטר. אז אחרי הלוויה, אז אמר להם רבי יוחנן, ראיתם את הבבלי הזה, איך בא לצחוק עלינו? אמרו לו, רבנו, איזה צוחק, מה צוחק? לא היה, לא היו דברים מעולם. אמר לה, מה לא? אני בעיניים ראיתי אותו. אמרו לו, לא, הוא ככה פנים שלו. נראה צוחק, אבל הוא לא צוחק. אמר, טוב, אז בואו נלך למערה שלו. היו קוברים במערות. בא למערה, אמר לו, רב כהנא, קום. בוא תחזור לישיבה. אמר לו, לא, תענה לו. אמר לו, לא קם. לא קם. הוא אומר לו, מה? בוא תחזור ישיבה, טעות, סליחה, תמחול לי, טעות. הוא אומר לו, תשמע, אם תבטיח לי שאני יותר לא נפטר מהעולם, לא רוצה להרגיש את המעבר הזה, צער המיטה, אני בא. הוא אומר לו, לא, אני לא יכול להבטיח לך דבר כזה. הוא אומר לו, אני לא בא. הוא אומר לו, קום, ביקש ממנו, בסוף השתכנע, חזר לישיבה. זאת אומרת, אצלהם לא הייתה בעיה להעמיד ולהחיות, זה היה... אז לפעמים הפנים מראים אחרת מהזה, אז לא לטעות בזה. לפעמים, כמו שרבנו אמר, שהפנים שלו, היות שהוא מזרע דוד המלך, אז הפנים שלו היו תמיד פנים שנראות במתח. הוא אומר, זה בגלל שדוד המלך היה כל הזמן בבחיות ושירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא, תמיד הוא היה במדבר, מימי הילדות שלו, זרקו אותו הורי מהבית, להיות במדבר רועה צאן. אז הוא היה נראה... כזה מתוח כל הזמן, לא שמח, פנים שלא שמח, רבנו אמר, אל תסתכלו על החיצוניות שלי, בפנים אני אחרת ממה שאתם רואים. אז הוא אסף אנשים, ומה היה העניין של הבעל תפילה? שהיה יכול להספיק, לספק לכל אחד ואחד מה שצריך. הוא היה הצדיק שלהם, לספק לכל אחד מה שצריך. אם היה מבין באחד מהאנשיו שלפי מוחו הוא צריך לעבודת השם שיהיה הולך מלבוש במלבושי זהב, היה מספק לו. וכן להפך שלפעמים מתקרב אליו איזה עשיר והיה מוציאו מן היישוב כנל. והיה מבין שזה העשיר צריך בגדים קרועים. זאת אומרת, צריך להיות תכונה לצדיק, למנהיג. רבנו אומר שמשה רבנו כשביקש מהקדוש ברוך הוא לפני פטירתו שימנה הרב מנהיג, אמר לו אל אלוהי הרוחות שימנה איש אשר רוח בו. אז חזל אומרים, מה זה איש אשר רוח בו? ביקש איש אשר רוח בו. חזל אמרו שיודע להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. אי אפשר לבוא לתת עצה גלובלית, תתאים לכולם. אתה צריך לדעת, כל בן אדם לתת לו את המנה שלו, את מה שמתאים לו. לאחד אתה צריך, כמו שפה, לעשיר הזה הוא אמר לו, תלך עם בגדים קרועים. הוא הבין שהתיקון שלו יסייע לו בצורה הזאת. לאחד שהיה בצורה השנייה, אמר לו, תתלבש בצורה כזאת. לזה אמר ככה, זה אמר, לכל אחד הוא נתן את העצה המתאימה כדי להביא אותו לתכלית. כי רבנו אומר, כל אדם ואדם לפני שנולד, גילו לו את כל מה שהוא צריך לעשות בעולם. את כל מה שהוא צריך, כל התכלית, כל העניינים, שום דבר לא מוסתר ממנו, הכל ברור לו, בשביל מה הוא נולד ולאן הוא צריך להגיע. רק כשהוא נולד, נשכח ממנו, מלאך משכיח לו את הכל, ועכשיו נאבד, זה העבדה. אז אנשים אומרים, לא מצאתי את עצמי. זה העבדה, לא מצא את עצמו, זה לא מצא את העבדה שלו. מה אני עושה פה? אז רבנו אומר, צריך ללכת לצדיק, ומי שלומד ספרי רבנו, רואה שהצדיק, הוא ימצא לך את הדרך שלך. מי שלומד ספרי רבנו, רואה שיש לו שם אין סוף אפשרויות, וכל תורה ותורה זה כיוון אחר, וזה מכסה הכל. מי שבקי בתורות של רבנו ומכיר את זה, יודע את זה שהוא ימצא לו את הכיוון שלו. אז העבדה נמצאת אצל הצדיק, אומר רבנו. אתה צריך לבוא לצדיק ולשמוע ממנו, הוא ייתן לך את הדרך שלך. אבל מה הוא בודק אם אתה לא רמאי? כמו שהתורה אומרת, כי אדם שנבדה לו עבדה ומצאת את העבדה, אז התורה אומרת, תשמור את זה אצלך, עד ראש אחיך אותו. הגמרא דורשת עד ראש אחיך אותו, עד שתדרוש אם אינו רמאי. אתה צריך שייתן סימנים וכל הסיפור הזה. אז רבנו אומר, אותו דבר גם הצדיק צריך לעשות. לתת לו את הדרך, אתה יכול לתת לו את הדרך ולהסביר לו כל מיני דברים, והוא ינצל את זה לעולם הזה, וינצל את זה לתפוס איזה מעמד בעולם בשביל התאוות שלו, כמו שיש כאלה לצערנו שיושבים על כיסא עם כל התחפושת, ובונים להם בניינים, ומשרתים אותם, והכל, והוא במתכונת של איזה משהו גדול, ועושה תיקונים, והכל, וכל הסיפור שלו זה, מצא עסק טוב, כל אחד פותח נגריה, אחד פותח זה, אחד פותח רבנות. זה גם כן אחד המקצועות, שמי שלא אכפת לו שבצורה חיצונות ילבש את המדים האלה ויגדל זקן, מה אכפת לו? העיקר שבסדר, הנה יש לי את הקטע שלי, הכל מסודר. אז לכן אדרוש אחיך אותו, עד שתדרוש שמנו רמה, תראה שבאמת הוא רציני, רוצה את עבודת השם, רוצה ברצינות את העניין, זה אין לו איזו מטרה צדדית, שהוא רוצה לנצל אותך לכיוון הזה. ואצל אלו האנשים שקרבם לשם מטבח היה תענית או סיגוף גדול, יקר יותר מכל התענוגים שבעולם, כי היה להם תענוג מן הסיגוף גדול או מהתענית יותר מכל התענוגים, כי זה התענוג הכי גדול. התענוג הכי גדול, שאדם, זה חוויה שאי אפשר להסביר אותה, זה רק שאדם מרגיש את החוויה הזאת, הוא יכול להגיד לך שככה. חוויה להיות דבוק בקדוש ברוך הוא. זה חוויה שאי אפשר לתאר. סתם אני מביא את זה בתור משל, דוגמה, מי שזוכר את זה בגיל הטיפש 16, בגיל ה-13 ו-14, שאהבה הראשונה. איך זה היה? גם הילדים וגם הילדות, עובר בלב הרגשה כזאת. יש איזו דמות שלא יוצאת לו מהעיניים, והוא חושב עליה ויושן איתה, והוא הולך לאכול, וכשהוא הולך פה והוא הולך, וכל הזמן הדמות הזאת, וממלא לו את הלב, הרגשה טובה, כל אחד בטח חווה את העניין הזה בילדות. זה עובר הדבר הזה, וזה הרגשה נפלאה. זה דוגמה מה, איך הצדיקים חיים את אהבת השם. ואהבת את השם לוקחה בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מודיך. הראש שלו מלא באלקות. כל הזמן הקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא סביבו, על כל צעד ושעל. וכשהוא במדרגה הזאת, שאדם זוכה, מזכך את המוחן שלו מענייני העולם הזה, בסוף מתחלף לו התוויות מעל היצורים בעולם, והוא רואה אלקות, הוא רואה פשוט אלקות. גם כשהוא רואה בן אדם, הוא לא רואה בן אדם כמו שאתה מכיר אותו. הוא רואה פה לבוש שבתוכו יש את השכל האלוקי שמנהיג את הדבר הזה. אז הוא נכנס לעולם אחר, חי בעולם אחר. צריך זהירות בדברים האלה, זה לא כל אחד צריך להתאמן על זה, וצריך להגיע לזיכוך, וזה כשאדם יגיע למדרגה הזאת שהוא חי בתוך עולם שהוא לא רואה כלום. כפשוטו, כמו שהתורה אומרת, וידעת היום והשבות הלבבך, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו, כפשוטו. אין עוד מלבדו, זה הכל רק לבושים, ציורים שבהם מופיע הקדוש ברוך הוא, החוכמה האלוקית מופיעה בעולם בצורה הזאת, וגם רבנו אומר כשהוא מדבר עם בן אדם, אז הוא מתבודד עם הקדוש ברוך הוא, הבן אדם חושב שהוא מדבר איתו, אבל הוא מדבר עם האוזניים האלה שעולים למעלה, הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, לא רואה כלום, רק את הקדוש ברוך הוא, זה נקרא שהוא עבר ספירה, עבר לעולם אחר, חי בעולם אחר. מבחינה חיצונית, הכל אותו דבר. ואדם כזה הוא מאושר. מאושר כי הוא חזר למקור, הוא חזר לשלמות. השלמות זה הקדוש ברוך הוא, כמו שהיינו לפני שיצאנו ממנו לפועל. לפני שיצאנו ממנו לפועל, היינו חלק אלוקי ממעל, כמו שהזוהר אומר. ויהי היום, אז הנה, אנחנו רואים פה, יש קבוצה שחיים בגן עדן, ועכשיו רבנו מביא את הצד השני, מה קורה בצד השני. והיה היום והיה מדינה, שהיה שם עשירות גדול, שהיו כולם עשירים. כולם עשירים. אך היה דרכם והנהגתם זר ומשונה מאוד. כי הכל היה מתנהג אצלם כפי העשירות. זה עבודה זרה. עבודה זרה של תאוות ממון, רבנו אומר שהמשיח, הגאולה תהיה רק אחרי שהמשיח יתקן את הדבר הזה, של תאוות ממון. לא שלא ישתמשו עם כסף, ישתמשו עם כסף, אבל בתור כלי, בתור כלי שצריך להשתמש בו. זה כלי שעוזר לך במקום, כמו שהיה פעם, מסחר חליפים. סחבת פרה איתך בשביל לקנות נעליים, לעשות החלפה, סיפור כבד, אז החליפו את זה במטבעות. אז בסדר, אבל לראות את זה ככלי, כלי שמשרת אותי, אבל לא הוא האלוהים שלי, לא עליו אני נשען, לא הוא הכוח. כל דבר הכי קטן שקורה לאדם, הוא מחפש את הסיוע ישר, המחשבה שלו רץ על הכסף. ואנשים גם שאין להם, זה מה שמצפים. אך אם היה לי, אז הייתי ככה, והיה לי כוח זה, והייתי עושה ככה, ולא היה קורה לי ככה, כל זה, זה תלות בעבודה זרה. פשוט מאוד עבודה זרה. זה חזל ארוך שיש עבודה זרה בעולם, חרון אף בעולם. דינים יש בעולם. דינים, חרון אף, זה מצב לא טוב. אז המדינה הזאת היה ערך, הוא מעלה את כל אחד ואחד כפי העשירות שלו. זה מה שקבע, לא משנה האופי שלך, לא משנה המידות שלך, לא משנה איך אתה מתנהג, לא משנה. משנה הכרטיס האשראי שלך הוא... מה הוא מציג, כמה אתה שווה בכסף. זה כל הסיפור. זאת הייתה המדינה הזאת. זה נכתב לפני 200 שנה. לא בדור שלנו, לפני 200 שנה. שמי שיש לו כך וכך אלפים או רבבות, יש לו מעלה זו, מי שיש לו כך וכך ממון, יש לו מעלה אחרת, וכן כיוצא בזה. וכל סדר המעלות היה אצלם כפי הממון של כל אחד ואחד. ומי שיש לו כך וכך אלפים או רבבות, כפי הסכום שהיה קצוב אצלם, הוא מלך. אלו לקרוא שמות. וכן היה להם דגלים, מי שיש לו כך וכך ממון, הוא בדגל זה, ויש לו אותה מעלה פלונית באותו הדגל, ומי שיש לו כך וכך ממון הוא בדגל אחר, ויש לו שם, ויש לו שם איזה מעלה באותו הדגל, זאת אומרת גם בדגל יש מדרגות, באיזה עשירון הוא נמצא באותו דגל. והוא בדגל אחר ויש לו שם איזה מעלה באותו הדגל, לפי ערך ממונו, והיה קצוב אצלם כמה ממון יהיה לו, ויהיה נחשב באותו הדגל. קבעו, סכום זה, זה יהיה ככה, סכום זה יקרה ככה. ויהיה נחשב באותו הדגל במעלה פלונית, וכמה ממון יהיה לו, יהיה נחשב בדגל אחר באיזה מעלה. וכן הדרגה והמעלה של כל אחד היה כל כפי הממון, כפי מה שהיה קצוב אצלם. וכן היה קצוב אצלם, כשיש לו כך וכך ממון, הוא סתם בן אדם. ואם יש לו עוד פחות מזה, הוא חיה או עוף, קוראים להם בשמות. כלב, חתול, סרדין. קריש. או קריש, תלוי בגודל של הכסף. ואם יש לו עוד פחות מזה, חיה או וכיוצא בעצם חיות ועופות. זה מי שיש לו שכל, מתבייש להיכנס למשחק הזה. אפילו אם הוא קריש. גם אם הוא קריש, מה הסיפור? כאילו, מה הסיפור? להיכנס למשחק של ההצגה הזאת, שאני אקבל כבוד, בגלל שבתחרות הגעתי לסכום שהם אמרו, שזה נחשב ככה, ויש כאלה ממונים על זה. עיתונאים או כאלה שממונים על זה, כל הזמן בודקים. הוא ירד, הוא עלה, זה עקף אותו, זה על העשירים. עקף אותו, עלה, וזהו, זה. ומסכן אותו העשיר שעקף אותו הוא במיליארד. הוא יש לו 50 מיליארד, או יש לו 51 מיליארד. הוא עצוב. זה שיש לו 50 מיליארד, הוא עצוב. הוא עובר חודשים כאלה של צער. כל העיתונים מפרסמים והטלוויזיה מפרסמים שיש לו רק 50, והוא עבר אותו 51. תראו איפה זה מגיע, הוא בצער, נפגע הכבוד שלו, על מה? אז זהו, זה משחק טיפשי, מי שיש לו שכל, עזוב, לא רוצה את המשחק הזה, אני חי רגיל, מה שצריך צריך, וזהו, לא נכנס למשחק הזה. משחק של כבוד, כוח, כמה שיש לו יותר, יש לו יותר כוח. כוח למה? כוח למה? לשפוט אנשים, זה הכל, מה נותן לו? לשפוט אנשים. ברגע שהוא יש לו, אז הוא יודע שהצד השני, אלה המסכנים מלמטה, הם גם כן רוצים את זה, אז הוא שופט אותם. אני אשלם לך, אתה תעשה ככה, אני אשלם לך, אתה תעשה, זה נשמע כאילו הוא סוחר אותו, יפה. אבל פה בעצם אני שולט עליך. על כל מיני שטויות והבלים. בעניינים של כבוד, לא דברים שמה שצריך, אני קונה, בסדר. לא, עניינים של כבוד, שאתה תעשה דברים ש... שמרימים את הכבוד של השני. סיפרתי לכם פעם בארצות הברית מה ראיתי שם בחנות. כיסאות כפולים, גבוהים כאלה, ולמטה על הרצפה ישבו שלושה, זה חנות, נכנסים לחנות, יש שם כיסאות ויושבים כפולים, גבוהים. כאילו שתי קומות של כיסאות, למעלה יושב העשיר, ולמטה יושבים, לא יודע, לא דווקא קושים, ראית אנשים כאלה פשוטים, ומצחצחים להם את הנעליים, ומשלמים להם. אז שסקלתי מהויטרין, אז בארץ לא ראיתי אף פעם דבר כזה, הפתיע אותי לראות דבר כזה, אמרתי, טוב, נחמד, בסדר, מצחצחים נעליים. אבל אני מסתכל, יושב, מסתכל על השעון, כמה זמן לוקח צחצח נעליים? דבר שאולם, נעל לצחצח. דקה, חצי דקה, הוא יושב שם 10 דקות, והוא ממשיך, ימין, שמאל, שמאל, ימין. מה הסיפור? והוא יושב ככה עם זה, עם סיגר, וכל הכבוד שלו זה שהשפלתי מישהו שירד לי לתוך הנעליים ויגע במקום הכי מתונף שאני דורך ברחוב על זה. זה נתן לו את ההרגשה הטובה, ככה. ובסוף הוא ישלם איזה כמה דולרים כי הוא קנה את הבן אדם. ככה זה לא שייך לעם ישראל הדבר הזה. אצלנו התורה שלנו ברוך השם, חסד, אהבה, אהבת הגר אפילו, אין להשפיל אף אחד, אין דבר כזה ביהדות, אין. חז"ל אמרו, מי שקנה לו עבד, קנה לו אדון. לקח עבד, שקנה אותו 7 שנים, עבד, קנה לו אדון, צריך לטפל בו, צריך לחנך אותו, הוא ואשתו והילדים שלו, להתייחס אליו יפה. יש כל מיני הלכות בעניין הזה של עבדים. זה לא תשב על מישהו ותשפיל אותו, זה לא זה. וכל הסיפור בגלל שיש לו יותר כסף. מה הוא יעשה כשיקראו לו למטה, לתוך האדמה, מה הוא יעשה? ישכב עם הגב למעלה ויאכל את הלב, כמו שלמה המלך בעצמו אומר בקהלת, שאחד מהדברים שציערו אותו, המחשבה, שכל העושר שלו ילך לאחד שהוא לא יודע אם הוא טיפש או חכם. ככה שלמה המלך אומר. כל החבילות שלו יישארו אצל מישהו שילך ישחק בזה, יעשה בזה מה שהוא רוצה, והוא טרח והוא הכין, איזה צער יש לו מזה. וזה עבודה זרה, זאת אומרת, האנשים, השם ירחם, זה בא משם, זה בא מהמערב, זה לא שייך לעם ישראל הדבר הזה, זה בא מהמערב. אצלהם אין, זה האלוהים שלהם, זה העניין שלהם. וזה הגיע למצב כזה שגם פה בארץ, זה מה שמדבר פה, זה מה שמדבר. בהתחלה לא היו אומרים את זה בריש גלי, אבל היום מדברים על זה חופשי. כסף, מה עם זה, זה העניין. זה העניין. טוב, אני לא מצליח להבין את זה בהיגיון, את הדבר הזה. מה הסיפור? מה פה מושך? מה העניין? לא מבין. וזה יום ולילה. יום ולילה. לא ישבוטו, עוסקים בזה ורצים אחר זה ואוספים את זה ודואגים לו ובודקים ועליי וירד. ובורסה ועניינים, וכל היום, וכל היום בנושא הזה, כל היום. לא נשאר כלום. רבנו אומר, איפה שאדם, מה שאדם חושב, שם כל האדם. אין לו עולם אחר, הוא לא רואה את כלום. זה שרבנו אומר, מטבע קטנה של שקל מכסה הר שלם. איך מטבע של 20 מילימטר מצליחה לחסות הר של קילומטר? איך? בגלל שהיא קרובה לעין, אומר רבנו. זה קרוב העין, המטבע קרובה לו לעין, אז אין לו כלום, אין לו בית, אין לו אישה, אין לו ילדים, אין לו זמן לילדים, כלום, כלום. מהמיטה לעסק, מהעסק למיטה, ועל הדרך כך הוא מטושטש, רואה אישה, ילדים, בית, אוכל ככה גם במהירות. עושים להם כבר, ממך שמעתי, איך קוראים להם, איך קוראים למקום הזה של המחשבים, הייטק, בהייטק, גן ילדים בתוך ההייטק. שלא תצא ללכת להביא את הילד מהגן, חס ושלום, שלא נפסיד כמה דקות. אז יש גננת, וכל אלה שעובדים בהייטק יביאו את הילדים שלהם לגן של ההייטק שבבניין. הנה הוא עובד בהייטק, הוא סיפר לי את זה. אין. יום ולילה, רק הדבר הזה ורק הדבר הזה ורק הדבר. מה לעשות? אין, אז לא רואים כלום. איפה חיי משפחה, איפה אהבה בבית, איפה לשבת עם האישה, עם הילדים, לחייך, לדבר, אין! אין! כל הכיף של החיים, הדברים הנפלאים, נעלמו. רק העבודה זרה. אלוהי חסד ואלוהי זהב, לא תעשה לך. וזהו, זה תופס את האנשים. והנה אנחנו נראה פה את הבעל תפילה, מדבר איתם, הוא נכנס אליהם, מדבר איתם, מדבר איתם, מדבר איתם, זה נכנס מפה, יוצא מפה מיד. לא שואה במוח, אפילו את המעבר הוא לא עובר. בטיל הוא יוצא מיד. מה הם אומרים לו כשהוא בא מדבר איתם? הוא מדבר, מדבר מהיר, אין לנו זמן. שואל אותם, למה אין לכם זמן? נו, מה הם עונים לו? איך אומרים את זה?
טיים זמן.
טיים זמן. טיים לרבנו. אומרים לו, לא, אין זמן, אנחנו צריכים ללכת להביא עוד כסף. כך הם אומרים לו. וכן כיוצא בזה שאר חיות רעות ועופות, דהיינו שלפי מיעוט ממון הוא רק חיה או עוף, כי עיקר היה אצלם הממון, ומעלה ודרגה שכל אחד היה רק לפי הממון שלו. ונשמע בעולם שיש מדינה כזאת, והיה בעל תפילה מתענך על זה והיה אומר, מי יודע עד איכן הם יכולים ללך ולטעות על ידי זה, ונמצא אנשים מהנשב של הבעל תפילה ולא שאלו את דעתו כלל, והלכו לשם אל המדינה להזירם למוטב. כי היה להם רחמנות גדול עליהם, על שנטעו כל כך בתאוות ממון, ובפרט שהבעל תפילה אמר שיכולים ללכת ולטעות יותר ויותר. ניחא אם זה היה הבעיה רק ב-70 שנה. אבל יש חיים נצחיים, והחיים נצחיים תלויים בחיים האלה. הרי למדנו את זה כמה פעמים רבנו אומר, מה שאדם עסוק פה בעולם הזה, בזה הוא יעסוק בעולם הבא. כי העולם הבא זה לשכב בקבר ולחשוב. מה שהוא יחשוב, זהו זה. הסרט שיעבור לו בראש, זה העולם הבא. כי אין הבדל בין מציאות לחיים, ורבן אומר, גם עכשיו זה חלום, אז מה ההבדל? עכשיו אנחנו גם בחלום. ורבן אומר, אם מישהו בחלום יבוא יגיד לך, אתה חולם, לא תאמין לו. בחלום אמיתי, אמיתי, אני קורא לזה, אני כבר לא יודע מה אמיתי, מה לא. נגיד שאתה נכנס למיטה בדור שלנו, בחיים שלנו, שאתה נכנס למיטה ושוכב לישון, וחולם חלום, רבנו אומר, מישהו יבוא יגיד לך, אתה חולם, בחלום, תפגוש מישהו, מהחברים שלך בחלום, יגיד לך, אתה יודע, זה שאנחנו עכשיו מדברים, זה חלום? לא תאמין לו. אז אותו דבר פה, מה, אתה תאמין אם מישהו יגיד לך חלום? התורה נתנה לנו לבנות את החלום הנצחי. והוא יכול להיות או טוב או חלום רע. אז איך שאדם יצא מהעולם הזה, ככה הוא ממשיך. אם הוא בדמיונות, מסכן, עד שרחמו עליו. כמו שרבנו סיפר שסוף סוף באיזשהו שלב מרחמים עליו. באיזשהו שלב מעירים אותו, אומרים לו, תשמע, אתה, איפה אתה, 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 אתה ממשיך בעסקים, הולך לעבודה כל יום, ואתה בכלל בקבר כבר 40 שנה. ואתה בדמיון, קם, הולך, קונה, מוכר, נהנה, וכל דמיונות, אין כלום, אתה בכלל בקבר. אז יש לנו את העניין של התורה. איזה דבר נפלא, זה דבר משמח. כשאתה עוסק באמת, בלב שלם, כל מי שנכנס לתורה בלב שלם, הוא מרגיש את הטעם. אנחנו לא מרגישים, כי אנחנו באמצע הלימוד, הראש שלנו רץ לכל מיני כיוונים, לבעיות, לצרות, לדאגות, אז אתה לא נהנה. אבל כשאדם עם ראש נקי, אין לו כלום בראש, נקי, קורא כל מילה ומילה, נכנס לאיזה עולם נפלא, מרגיש את הטעם. אז זה מה שאמרנו בהתחלה, שעשוע העולם הבא, זה שעשוע העולם הבא, אתה בונה בניינים בשכל. רבנו אומר, זה מבניין לבניין עד אין סוף, אין סוף רעיונות, אין סוף שכליים, אין סוף חידושים, נופלים לך כל הזמן לתוך הראש. וזה החיות של האדם, החוכמה תחיית בעליה, זה נותן אדם שמחה, זה מוציא אותו מהזקנה. רבנו אומר, זקנה של סטרה הרה, האדם נהיה זקן. אסור להיות זקן, זקן זה כבר אני יודע הכל, אין חידוש, הכל ברור, הכל, 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 זהו זה, אין כלום. צעיר זה כל הזמן יש עוד משהו חדש, אני לא יודע כלום, עוד רגע פתאום בא לי עוד רעיון, עוד חידוש, עוד עניין, זה נותן חיות לאדם. וזה מה שנותן את השמחה. חוכמת אדם תאיר פניו, רבנו אומר, השמחה, היא החיות של האדם. זה מה שחז"ל אמרו לעתיד לבוא, באים שני מלאכים, נותנים שני כתרים על ראש כל אחד מישראל, שנאמר, ושמחת עולם על ראשם. זה העולם הבא, שמחה, שמחה עד אין סוף. כל בן אדם תשאל אותו מה אתה רוצה, רק שמחה. זה מה ש... אם יש לו שמחה, אז האוכל טעים, והפרנסה בסדר, והאישה בסדר, והילדים בסדר. שאין לו שמחה, הכל לא בסדר. הכי טוב לא בסדר. השמחה היא עושה את העניין, כי השמחה, רבנו אומר, היא הרחבת הדעת. כשהדעת רחבה, הכל ברור, שהכל ברור, אז אתה רואה את המציאות האמיתית. כשהאדם לא שמח, המוח שלו, המוח מצומצם, אז מעוות, אתה רואה את המציאות, מעוות, אז יש לו טענות על המציאות. המציאות היא השינוי, רבנו אומר, ככה הוא אומר בתורה ממתת. הלב הוא הצייר של המידות. העולם, הלב שלך מצייר את העולם. תלמד איך לצייר אותו. התורה אומרת לך, בוא תשמע ציור. לנו יש ציור, ויש מישהו אחר, יש לו רעיון של ציור אחר, קדימה. תכתוב ספר ותצייר ציור, תגיד לאנשים, תלמדו את זה, וזה מה שכדאי לכם לחשוב בעולם הבא. אז יופי, מי שרוצה שילך על הקטע הזה. באה התורה אומרת, בוא נתן לך ציור נפלא. ציור שאתה מחובר למלך העולם, לזה שברא את כל הפלא הגדול הזה. ציור שאתה איתו בנצח נצחים. ומי שנכנס לתורה מכיר את זה, לא צריך לספר איזה חוכמה נפלאה, ש"ס, פוסקים, וספרי הקבלה, וספרי החסידות, וסיפורי מעשיות, אין סוף, תענוג של שכל, של יופי, של רק טוב, מה התורה מדברת? יש לתורה איזה דבר רע שהיא אומרת לעשות? אין, כל התורה רק טוב, 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 טוב בשלמות. מי לא רוצה טוב? כולם רוצים טוב, כולם רוצים טוב, רק הטעות שחושבים שזה לא טוב והוא טוב. הרמב״ם אומר, אצל החולה, כשהוא אוכל, המר מתוק והמתוק מר לו. כי החושים שלו התקלקלו בגלל שהוא חולה. הוא אומר, גם חולי הנפש אותו דבר. הטוב נראה לו רע, הרע נראה לו טוב, הוא כבר מבולבל, לא יודע במה לבחור. זה כדאי, זה כדאי, זה כדאי, זה כדאי. הוא לא מזהה מה טוב, מה לא טוב. אבל כשאדם מזהה מה טוב, רבנו אומר, התבטלה הבחירה, אין לו בחירה יותר. אני יודע מה טוב, מתי הבחירה? כשאתה בספק, זה או זה, זה או זה. אבל כשהכל ברור לך, ואתה יודע מהו הטוב, אין לך בחירה, התבטלת מהבחירה, נכנסת למדרגת מלאך. אין לי בחירה בכלום, אני יודע בדיוק על מה ללכת. כל הזמן הולך אותו דבר, על אותם דברים, יודע מה טוב. ונשמע בעולם, אמרנו את זה. אז הוא שמע, בפרט שהבן התפילה אמר שהם יכולים ללך ולטעות יותר ויותר כנל, כן הלכו אלו אנשים אל אותה המדינה, אולי יחזירו אותם למוטב, והלכו לשם, באו למדינה ונכנסו לאיזה, לאחד מהם, מסתם נכנסו לאיזה חיה. כי את מי הם הפגישו? ורבינו אחר כך סיפר שהקרישים גרו במגדלים, על ההרים הגבוהים. אז איפה הם, ועשו להם חזקת, עשו להם חומות מסביב למגדלים, זה, איך קוראים לה, אלקטרוניקה הזאת, מצלמות וכל הסיפור, שאין כניסה, אין יציאה, אין פה, הכל סגור. זה החזקת שרבנו אמר מסביב למגדלים, אין כניסה. אז אם כן, מסתם אומר רבנו, את מי מצאו? חיות? פגשו את החיות ברחוב. אז איתם דיברו, איתם ניסו לשכנע. והתחילו לדבר עמו כדרכם, אשר באמת אין זה תכלית, ועיקר התכלית הוא רק עבודת השם, ולא שמע להם כלל, כי כבר נשתרש אצלם שעיקר הוא הממון, וכן היה מדבר עוד עם אחר, ולא שמע אליו גם כן, והוא היה מרבה לדבר עמו וישיב לו, זה האיש, דיבר עמו. ויתר מזה, אין לי פנאי כלל לדבר עמך, אין לי זמן, תעשה לי טובה, עזוב אותי. מפני מה, שלום, מפני מה אין לך זמן, ישיב לו, היות שאנחנו כולנו מוכנים אתה, לעקור מן המדינה, ללך למדינה אחרת, באשר שראינו שעיקר התכלית הוא רק הממון. ועל כן נסכם אצלנו, ללך למדינה ששם יכולים לעשות ממון. דהיינו שיש שם אפר שעושים ממנה זהב וכסף. על כן אנו צריכים אתה ללך כולנו לאותה מדינה. וגם נסכם אצלם שהם רוצים שיהיה אצלם כוכבים ומזלות גם כן. זהו כבר, המדרגה של קרישים זה כבר לא כל כך גבוה. למה הם כבר התחילו לייבא כסף במדינות אחרות, לעשות עסקים במקומות אחרים, אז נכנסו כמויות גדולות עכשיו. אז צריך עכשיו משהו מעל הקריש. אז עכשיו קבעו מזלות. אתה מזל מאדים, אתה מזל כוכב, אתה ונוס, אתה...
כוכב נולד.
כוכב נולד. מזל זה, מזל זה, מזל זה. כי, וכן, למה קבעו לו מזל מסוים? כי מה שיש אפר שעושים ממנו זהב, זה מחמת הכוכב שמגדל באותו מקום עופרות זהב, נמצא שהזהב נמשך מן הכוכבים, ומאחר שיש לאחד כל כך זהב, זאת אומרת הוא קשור לאותו כוכב, אז הדביקו לו את השם של אותו כוכב. כן, יש אנשים שנקראים היום כוכבים, לא? זה דבר הזה, הכוכב הזה והכוכב הזה, כל מיני כוכבים. בממון, יש אנשים שנקראים כוכבים. זה קונוע, אבל יש כוכבים של ממון. נמצא שיש לו כוח אותו הכוכב, על כן הוא בעצמו כוכב, וכן אמרו שאצלהם מזלות גם כן, דיינו שיהיה לאחד כך וכך, כפי הסכום שכתבו, יהיה מזל. וכן עשו להם מלאכים, הכל כפי ריבוי הממון, עד שהצכימו ביניהם שיהיה להם גם כן אלקות, זהו זה, הגיעו לשיא, עכשיו רוצים אל, לעשות אל, אל העיתונות, אל הספנות, אל זה, אל התנובה, זהו זה, אל, 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 הוא שולט, חולש על אימפריה רצינית. אל, שמי שלו ריבוי ממון הרבה, כך וכך אלפים, כפי מה שכתבו על זה, הוא יהיה אלוה, כי מאחר שאלוקים שופע בו כל כך ממון, כן הוא בעצמו אלוה. וכן קיימו ועשו, גם אמרו שהם ראוי להם לשב כלל באוויר הדעי, על מה, לא מתאים להם מקומות הנמוכים לשבת. והם ראוי להם להתערב עם בני העולם, שלא יתאמרו אותם. כי מי אתם, מה זה? הרי כל העיקר זה הסכום. ואתם לא הצלחתם לצאת ממשכורת חודשית מסכנה. שזה, זה, בארוחת בוקר, צהריים, ערב של שבוע, את המשכורת שלך בולע. אולי ביום, יש כאלה ביום גם. הוא סיפר לי יום אחד, זה שהיה פה פעם בשיעור, העשיר הזה שפשט רגל, שהוא שילם על מסעדה בארצות הברית, כשהוא ישב עם, עם, עם חבר'ה שעושים עסקים, $10,000 על ארוחת צהריים. אמרתי לו, מה אפשר לקנות ב-$10,000? ישבנו במסעדה בדבריה, אני והוא שם, מסעדת פועלים. והייתי אותו אוכל בכזה כיף, אמרתי לו, תגיד לי, אתה נראה לי נהנה מהאוכל, וזה אתה יודע כמה עולה ארוחה פה, 35 שקל, מסעדת פועלים. תגיד לי, מה אכלת פעם? הוא אומר לי, זה יותר טעים. הוא סיפר לי שהוא שילם $10,000, אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, בגלל הרושם, אם אני לא יוציא סכום כזה, לא יישבו איתי לעשות עסקים אותם אנשים. שקר על שקר, אני אעבוד עליהם, ישקר אותם והם ישקרו אותי וזה ישקר את זה וזה ישקר את זה, העיקר לחיות בעולם של הצגות ושקר. אז יתאמו אותם, מה אתה נרד לרמה שלכם? לא יכול לגור במקומות שלכם, בשכונות שלכם. כי שאר בני העולם מטמאים כנגדם. על כן ישבו עצמם שיבקשו להם, הערים הגבוהים ביותר מכל העולם, זה הסיבה שיש מגדלים היום. מגדלים ומגדלים 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 עד זה. כדי שיהיו מרוממים מהאוויר עד העלמה, ושלחו אנשים לבקש לחפש להם הערים הגבוהים, והלכו וביקשו מצאו הערים גבוהים מאוד, והלכו כל בני המדינה וישבו שם על הערים הגבוהים, היינו שעל כל הער והער ישבו שם איזה קיבוץ מאנשי המדינה, הנ"ל, ועשו סביב הער חזקת גדול, זה כל השמירה, והיה שם חפירות גדולות סביב הער, עד שלא היה אפשר בשום אופן שיבוא אליהם שום אדם. פה רבן מרמז, שום אדם לא יכול להגיע אליהם. לא יכול להגיע אליהם, הם סוגרים את עצמם בצורה כזאת, שמקסימום תגיע, נגיד, מזכורת. אבל אם אתה תהיה יותר חכם, אתה עושה איזה קומבינות, ניתן לך להגיע עד פה. אבל להם לא תגיע. לא תגיע לסכומים שלהם ולא תגיע לעניינים שלהם, זה רק ביניהם. כי לא היה, רק שביל אחד נעלם אל האח, רק דרך אחד להגיע למדרגה שלהם. באופן שאדם אחר לא יכול כלל לבוא עליהם, וכן בהר השני וכן בכל הערים עשו חזקת כנ"ל והעמידו שומרים ברחוק מן ההר כדי שלא יתקרב להם זר, והם היו יושבים שם על הערים והיו מתנהגים במנהג הנ"ל, והיו להם אלוקות, אלוהות רבים, דהיינו לפי הממון, ומאחר שהיה עיקר אצלם הממון, עד שעל ידי הממון הרבה היה אלוה, על כן היה להם חשש מרציחה וגזלה. טוב, אם זה העיקר וכל המטר, כל האמצעים מקדשים את המטרה, אם זה העיקר, אז קדימה, אז יש מאפיות, ויש עולם תחתון, וצווארון לבן, וצווארון כזה, וכל מיני מדרגות ש, שזה הדרך, הקטנים לא יודעים על זה. אנחנו חיים בתמימות, אבל גם אלה שקובעים את החוקים במדינה, הם גם כן ניזונים מהכיוון הזה. זה, החוקים לא באים חוקים ככה. אחד, חבר כנסת רוצה להמציא חוק, זה לא עובר לו בקלות. ישר כל הגדולים האלה באים אליו, וצלח לי, זה יפגע בנו. אז תיזהר, או שתיקח גזר. תעשה אותו קצת ככה, קצת ככה, ועל חשבון מי זה בא? על הקטנים. והפרסומים וכל האלה בעיתונות, הכתבות בעיתון, הן באמת כתבות? הן כתבות בנויות, מובנות, לפי איך שהוא משלם. אני אבנה את הכתבה ככה, כי זה יתאים לך וככה, והכל ערימה של שקר, שכולו תלוי על כלום. כי רבנו אומר בסוף הסיפור, העולם יכול להתקיים בלי אגורה. בלי אגורה. אין כסף בעולם, והעולם היה מתקיים בכיף. הכל היה עובד. תסתכלו על כל בעלי החיים, חוץ מבני אדם. חתולים, כלבים, אריות, פילים. יש להם כסף? תראו איך הם נראים. שלווים. אם היו יכולים לחייך, היו מחייכים. לא היו מחייכים. אבל הם בכיף. חיים, רגועים, יושבים רגל על רגל, החתול יושב שעות. לא מזיז לו כלום, לא ממהר לשום מקום, הכל בסדר. זה רק משל ככה, בבדיחותה. אבל באמת, רבנו אומר שהעולם היה יכול להתקיים בלי העניין הזה. בלי המרדה והשיגעון הזה. אז עכשיו כל אחד ירצה לגזול, להגיע לסכומים האלה. ותקנו עבודות וקורבנות, שהיום מקריבים ומתפלים ללקו, זהו, התחילו לחנוף אותם. לקריב קורבנות בשביל האנשים האלה שחלשו על הסכומים הגדולים. גם היו מקריבים בני אדם. זה פשוט. כמה כאלה יושבים בתי כלא, קורבנות? הייתה איזה פשלה, מחפשים את הקורבן המתאים בשביל להרגיע את דעת הציבור. אבל הוא יושב שם מסכן, רק בתור קורבן. מה לעשות? ככה זה. כדי שיהיה נכלל בו, אלא ממונה לחנוף אותו, להיות סביבו, כל הזמן להיות איתו, כי אני רוצה להיות כמוהו, להיכלל בו, ואחר כך יתגלגל ויהיה עשיר, כי עיקר האמונה היה אצלם הממון והיה להם עבודות וקורבנות וקטורת, שהיו עובדים בהם את הלקות הנ"ל, ובוודאי אף על פי כן הייתה מדינה מלאה מרציחה וגזלה. כי מי שלא היה מאמין בעבודות הנ"ל, היה רוצה וגזלן. יש כאלה שלא האמינו שאני אתן לך פינוקים וקורבנות וזה. כמו העולם התחתון, אני לא בראש שלכם, אני רוצה, אני, יש לי דרך להביא את הכסף. זהו זה, הוא בא בצורה אחרת, לא בזה שאני אעבוד אצלך ויחנוף אותך ותקרב אותי ותקדם אותי. יש כאלה לא בראש, אז יש כאלה שבאים בכיוון אחר. באים עם כוח הזרוע, יש כאלה. פרוטקשן. כדי שיהיה לו ממון, כי עיקר היה אצלם הממון, כי על ידי הממון יכולים לקנות כל דבר, אכילה, מלבושים, ועיקר חיות האדם על ידי הממון. כך הייתה סברתם, לפי דעתם המשובשת והנבוכה. על כן היה הממון האמונה שלהם, והיו משתדלים שלא יהיה נחסר אצלם ממון כלל, כי הממון הוא עיקר האמונה והלקות שלהם. אדרבה, צריכים להשתדל להוסיף ולהכניס ממון ממקומות אחרים לתוך המדינה, והיו יוצאים מהם סוחרים לסחור במדינות אחרים, כדי להסתכר ממון, להכניס ממון יותר לתוך המדינה, הוא צדקה. בוודאי הוא איסור גדול לפי דעתם. אין, זה חוק. לא נותנים צדקה. מה פתאום שאני אתן לך משהו שלי בחינם? מה פתאום? אין דבר כזה. צדקה כמו בסדום. בסדום ככה היה. אין לתת צדקה. ראיתי איזו כתבה מעניינת בימינו. זה לא בסדום לפני 2000 שנה. בימינו. יש באודו איזה קאט שהם לא יודע מה האמונה שלהם, כשהם רואים עני, הם לא נותנים לו כסף לצדקה, הם אומרים מהשמיים זה התיקון שלך לטובתך, אז אנחנו לא נקלקל את התיקון, לא נותנים לו צדקה שיהיה לו במה לחיות. לפי האמונה שלהם הוא מגיע לו את זה התיקון, והם לא נותנים לו תיקון, כי הוא מחסיר שפע ממונו אשר נתן לו האלוקים, אשר זהו העיקר שיהיה לו ממון, והוא פוגע ומחסיר ממונו, ועל כן בוודאי היה אסור אצלם לתן צדקה. גם היה אצלם אמונים, שהיו אמונים להשגיח על כל אחד אם יש לו ממון, כמו שהוא אומר, כמו שאמרנו, מדרגה ירד, עלה, איפה המדרגה שלו כרגע? כי כל אחד היה צריך להראות אושרו בכל פעם, כדי שיהיה נשאר באותה מעלה שהיה לו לפי ממונו, ולפעמים היה נעשה מחיה אדם ומאדם חיה, דיינו כשאחד איבד ממונו אז נעשה מאדם חיה אחר שאין לו ממון, ויש כאלה שגם בקלות מתאבדים אחרי שהוא איבד את הכסף, אין לו יותר כבר מה. ואנשים אינטליגנטים דובר פה, לא, זה אנשים אינטליגנטים שניהלו אימפריות שלמות, קופץ, מתאבד, יורה בעצמו. זהו, פשוט אצלו, זה העיקר. וכן להפך, כשאחד הרוויח ממון אז נעשה מחיה אדם, וכן בשאר המעלות כפי הממון, והיה להם צורות ופטרטין של אותם הילקות. פוסטרים של העשירים. תולים את זה בבית, שהוא קם בבוקר, הוא רואה אותו. כן, פוסטרים, כאלה, כמו של שחקנים, כמו שזה. יש אנשים שמעסיקים פוסטרים של הגדולים. והיו להם צורות ופטרטים של אותם האלוקות, והיו אצל כל אחד ואחד צורות הללו, והיו מחבקים ומנשקים אותם, כי זה היה העבודה והאמונה שלהם. טוב, זה סיפור של 4-5 שעות, אנחנו נחלק אותו לחלקים בעזרת השם. אה? אתה מדבר בשם עצמך, אם כולם יצביעו, אני אמשיך. בעזרת השם, שהשם יזכה אותנו לעבוד את השם ולצאת מהעבודה זרה, כי כולנו בקטע הזה. כולנו צריך להיות אמונה חזקה בקדוש ברוך הוא ולהיות קשור לקדוש ברוך הוא, כי זאת התכלית. זה העניין. ורבנו אומר, איך מנמיכים, מקררים את התאוות ממון? על ידי צדקה. ברגע שאתה עושה צדקה, אתה נותן מהחיות שלך. צדקה, רבנו אומר, זה מסירות נפש. האדם כמו האדם שמסר נפשו לגרדום וכאלה, זה מי שנתן צדקה אותו רמה. למה נתנת את המזון שלך, את החיות שלך נתת לאחר? איך אתה יכול לעשות דבר כזה? זה רק בגלל שיש לך אמונה. כי איך האדם יכול לסמוך על זה שיהיה לו חיות? אם אין לו אמונה, יש לו אמונה בקדוש ברוך הוא, לכן הוא יכול לתת צדקה. לכן הוא אומר, צדקה מקרר תאוות ממון. אז בעזרת השם... אני לא רואה שאתם קמים.